שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ב' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת רב מאיר ולבל. השיעור הוקדש על ידי בניה. אחרי שדיברנו בפרק הזה על בן סורר ומורה, שאמרנו שהוא נידון על שם סופו, כלומר שהורגים אותו לא בגלל מה שהוא עשה, אלא בגלל החשש של מה שהוא יעשה בעתיד אם לא יהרגו אותו, עכשיו נלמד משנה שעוסקת בנושא אחר לגמרי, אבל שגם שם הורגים על שם סופו, וזה הדין של בבא מחתרת. נקרא קודם את הפסוקים על בבא מחתרת, זה בתחילת שמות כף ב', פסוק לפני זה כתוב כי גנוב איש שור עושה וטבחו מחרו וכולי, אחר כך בתחילת כף ב' כתוב אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת אין לו דמים, כלומר מותר להרוג אותו, אבל אם זרחה השם השלב אז דמים לו, אסור להרוג אותו. מה מדובר פה? אם אדם רואה שפרץ לו גנב לבית ומדובר בגנב כזה שיכול להרוג, אז אותו נגנב לא צריך לעמוד ולחכות שהגנב ייקח לו את כל הרכוש, אלא הוא יכול להתנגד, ולא סתם להתנגד, אלא הוא גם יכול להרוג את הגנב. מה הסברה? מסביר רבה, גם הגנב יודע שהנגנב לא יעמוד בשקט ויראה איך גונבים לו את הרכוש, אלא ברור שהוא ינסה להתנגד, והגנב יודע את זה, לכן הוא מכין את עצמו לזה שאם הוא ייתקל בבעל הבית, הוא יצטרך כנראה להרוג אותו. כלומר, בעצם הגנב הזה לא רק בא לקחת ממון, אלא גם יש סיכוי שהוא בא להרוג. ממייל אומרת התורה, בא להורגך, השכם להורגו. כלומר, בעל הבית לא צריך לחכות שהגנב יפתח באש ראשון, אלא הוא יכול להפתיע אותו ולהרוג אותו עוד לפני שהגנב בכלל יראה איזשהו סימן של אלימות. אז זה הדין של בבא מחתרת, ואנחנו נעריך בזה הרבה, בכל מיני גדרים של הדין הזה, אבל לפני זה נבהיר את החלק השני של המשנה שעוסקת בחיוב הממון של אותו גנב. אנחנו יודעים שיש כלל של קימלי בדרה במיני, כלומר, העמד אותו בדין היותר גדול, כלומר, שאם אדם מתחייב באותו מעשה ובאותו זמן, גם בממון וגם בנפשות, אז הוא חייב רק בנפשות ולא בממון, אפילו אם בפועל הוא לא באמת התחייב בנפשות. למשל, אם אדם הרג מישהו בלי התראה, ובאותו רגע הוא גם גרם לנזק ממוני, אז אפילו שהבית-דין לא יהרגו אותו כי לא הייתה התראה, בכל זאת הוא יהיה פטור על הנזק הממוני בגלל הדין של קימלי בדרה במיני. אז זה באופן כללי, לענייננו אומרת המשנה, כיוון שכל זמן שאותו גנב שבא במחתרת נמצא בבית אפשר להרוג אותו, אז הוא נחשב כמי שחייב מיטה, והוא פטור על כל נזק ממוני שהוא יעשה, אז אם הוא שבר איזשהו כלי תוך כדי הגניבה, הוא פטור אפילו אחרי שהוא יצא מהבית וכבר אסור להרוג אותו. זה הדין במשנה, ובגמרא יש מחלוקת בין רב לרבה עד כמה הדין הזה הוא רחב. רב סובר שזה לא רק אם הוא שבר כלי, אלא אפילו כלי שהוא לקח איתו מהבית, והכלי הזה עדיין קיים, הוא לא צריך להחזיר אותו. לעומת זאת, רב אומר שאם הכלי קיים, הוא חייב להחזיר. מה שהמשנה אמרה זה דווקא אם הוא שבר כלי. מה המחלוקת שלהם? ברור לפי שניהם שהפטור של קימלי בדרה במיני זה רק פטור מתשלום שאותו גנב התחייב, אבל הוא כן צריך להחזיר דברים שפשוט הם שייכים למישהו אחר, זה כמו פיקדון אצלו. לכן רב אומר, כל עוד החפץ שהוא גנב עדיין קיים, זה לא תשלום, זה פשוט חפץ של מישהו אחר, הוא צריך להחזיר לו את זה. אז אין פטור של קימלי. רק אם הוא שבר את החפץ, אז זה כבר לא החזרת החפץ, אלא זה חובה של תשלום, על זה יש פטור, ואפילו שהוא שבר את החפץ, רק אחרי הגניבה. זה דעת רב, לעומת זאת רב סובר שכיוון שכשהחפץ אצל הגנב הוא אחראי עליו, כלומר שאם החפץ נשבר הוא לא יכול להחזיר לנגנב את השברים, אלו יצטרך לשלם לו על זה, אז האחריות הזאת מחשיבה את זה כאילו שזה שלו, ולכן גם כשהחפץ קיים זה תשלום וזה לא סתם החזרת החפץ, ולכן הוא נפטר. לעומת זאת רב עונה לו, זה שהוא אחראי עוד לא הופך את זה לשלו, כמו ששואל אחראי על החפץ, אבל זה לא שלו. אז זה המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה ראיה אחת לרבה וראיה אחת לרב. הראיה לרבה זה מהמשנה שלנו, המשנה שלנו כשהיא אומרת שהוא פטור, היא מדברת על מקרה שהוא שבר חפץ. משמע שדווקא כשהוא שבר אבל אם החפץ קיים, הוא כן צריך להחזיר אותו. לעומת זאת רב יענה שהמשנה לא התכוונה לומר שדווקא אם הוא שבר, אלא המשנה דיברה על מקרה של שבר בשביל לחדש את הצד השני, כלומר למקרה שבו הוא לא נחשב בא במחתרת ואסור להרוג אותו, אז הוא חייב לשלם גם אם הכלי שבור כבר. זה הסבר של רב, אבל הגמרא מקשה על זה, מה החידוש בזה? ברור שאדם צריך לשלם על כלי שהוא שבר, הרי אדם הוא עד לעולם, אפילו אם עושה את זה בטעות. לכן המשנה לכאורה היא באמת ראיה לרבה והיא קשה על רב. זה הראיה לרב, ועכשיו הראיה לרב זה מברייתא שאומרת שמי שגונב כלי על ידי זה שהוא גורר את הכלי מהרשות של הנגנב לרשות הרבים, ואז יוצא שבאותו רגע הוא גם מתחייב על איסור שבת של הוצאה מרשות לרשות, והוא גם קנה את הכלי, הגמרא בכתובות מסבירה שהוא גרר את זה לתוך היד שלו, כי רק כך הוא יכול לקנות את הכלי על ידי משיכה, אז כיוון שאת שני הדברים הוא עשה בבת אחת, אז הוא פטור, ושם משמע לכאורה שמדובר שהכלי עדיין קיים, ולא שהוא שבר את זה. אז זה ראיה לרב, אבל דוחה הגמרא, נעמיד שם שמדובר שאחרי זה הוא זרק את זה לנהר. כלומר שהכלי באמת לא קיים. אז הבאנו ראיה לכאן ולכאן, למעשה רב עצמו החמיר על עצמו כמו רב, כלומר כשבאו אליו גנבים במחתרת וגנבו לו דברים, אפילו שהם עצמם באו ורצו להחזיר לו את זה, הוא לא הסכים לקבל, כי לפי רב אי אפשר להכריח אותם להחזיר. אז עד כאן הנושא הראשון של קימלי בדרה במיני. ועכשיו אנחנו חמש שורות מתחתית עמוד א', מעכשיו ועד סוף עמוד ב', נדבר על גדרים שונים של הדין של בבא מחתרת. אז הנושא הראשון זה עד כמה הנגנב צריך להיות בטוח שהגנב הגיע גם בשביל להרוג. אז מפשט הפסוקים החלוקה היא בין אם הגנב הגיע ביום או בלילה. כלומר, אם הוא הגיע בלילה, אז ההנחה היא שהוא ידע שבעל הבית יהיה בבית, אז הוא התכוון להרוג אותו אם בעל הבית יתנגד. לעומת זאת, אם זרחה השמש עליו, כלומר הוא הגיע ביום, אז הגנב חשב מן הסתם שבעל הבית יהיה בעבודה ואף אחד לא יפריע לו, ולכן סביר שהגנב לא חשב שהוא יגיע למצב שהוא יצטרך להרוג. זה החלוקה בפשט הפסוקים, באמת הרייבד ככה פוסק, אבל הרמב״ם חולק ולא מחלק בין יום ללילה. בכל אופן, הגמרא כאן גם מבינה שהביטוי זרחה השמש עליו קשור לוודאות שבאמת הגנב בא גם בשביל להרוג, אבל היא מפרשת את זה קצת אחרת. אומרת, למה כתוב זרחה השמש עליו? הרי השמש זורחת על כולם, אלא שזה רמז לזה שצריך שיהיה ברור לבעל הבית כשמש. מה צריך שיהיה לו ברור? בזה יש הבדל בין שתי הברייתות שהגמרא מביאה. לפי הברייתא הראשונה, מותר לך להרוג אותו רק אם ברור לך כשמש, הוא בא גם להרוג. אבל אם זה בסתם, כלומר אתה לא בטוח לכאן ולכאן, אז אסור להרוג. לעומת זאת, הברייתא השנייה אומרת להפך, מתי אסור לך להרוג? רק אם ברור לך כשמש, שהוא לא בא להרוג אותך. אבל אם אתה לא בטוח, אז על הספק אתה יכול להרוג אותו. כלומר, בעצם יש פה סתירה בין הברייתות, מה קורה לגבי מצב של סתם שאתה לא בטוח לכאן ולכאן. לפי הברייתא הראשונה אסור לך להרוג את הגנב, ולפי הברייתא השנייה מותר. אבל אומרת הגמרא, אין סתירה בין הברייתות, תלוי במי מדובר. כלומר, הברייתא השנייה היא קובעת את הדין לרוב רובם של המקרים, כלומר שבמצב סתמי מותר להרוג את הגנב, ורק אם ברור לך שהוא לא בא להרוג אותך, אז אסור להרוג. לעומת זאת, הברייתא הראשונה היא מדברת על מצב קצת מוזר, שבו הנגנב יודע בוודאות שהגנב אוהב אותו, למשל שהגנב הוא אבא שלו. במקרה כזה, למרות שמדובר פה שהאבא פורץ לבית של הבן שלו, מן הסתם הוא לא ירצה להרוג אותו, ולכן אסור לנגנב להרוג את אבא שלו הגנב, אלא אם כן ברור לו כשמש שאבא זה כן מתכוון גם בשביל להרוג. ורב בשורה הראשונה בעמוד ב' אומר שזה לא רק אבא, אלא כל אדם שאתה יודע שהוא אוהב אותך מאוד כמו שאבא אוהב בן. הדוגמה של רב זה רב חנינא בר שילא שאהב את רב כמו הבן שלו. אז אם הוא הגנב שבא במחתרת, אסור לנגנב להרוג אותו, אלא אם כן ברור לו שהוא מתכוון גם בשביל להרוג. זה היה הדין הראשון לגבי בא במחתרת, רמת הוודאות. הדין השני זה שבת. אומרת הברייתא בשורה השישית בעמוד ב', מזה שכתוב בשני הפסוקים שקראנו, גם בפסוק שמדבר על מצב שמותר להרוג את הגנב, וגם בפסוק שמדבר על זה שאסור להרוג, בשניהם כתוב דמים ולא דם, מסבירה הברייתא שזה בא לרבות שני מקרים, גם ביום חול וגם בשבת. מה החידוש בזה? אז לגבי המקרה שבו מותר להרוג את הגנב, זה בא לחדש שהיינו יכולים לחשוב שכמו שבית דין לא מוציאים להורג בשבת, אולי גם כאן אסור להרוג אותו בשבת, כמה שמלן שמותר. לגבי המקרה שאסור להרוג בשבת, מה החידוש? הרי אם אסור להרוג בחול, מן הסתם גם אסור להרוג בשבת. אלא מסבירה הגמרא שזה בא לחדש לגבי מקרה שהגנב נכנס לבית ונפל עליו הכותל ועכשיו הוא תקוע מתחת לגל של אבנים. אז באופן כללי הדין בשבת זה שאם אתה רואה מישהו שתקוע מתחת לגל של אבנים, אז למרות שיש בזה צד של חילול שבת, מותר להוריד את האבנים כיוון שזה ספק פיקוח נפש. אז אני יכולים לחשוב שלגבי גנב שהגיע לא בשביל להרוג, אז אמנם אסור להרוג אותו בידיים, אבל אולי אם כבר נפל עליו גל של אבנים נשאיר אותו שם, כמה שמלן שלו שמותר וכנראה שגם חובה לעזור לו ולהוציא את אותו גנב. עכשיו בסוגריים נעיר שמשמע בגמרא שאם זה גנב שבא כן בשביל להרוג, אז אם נפל עליו גל של אבנים אז אפשר להשאיר אותו שם, ובשבת אפילו אסור להוציא אותו משם. אז רש"י מסביר שזה בגלל שכיוון שהיה מותר להרוג אותו, אז הוא כאילו כבר מת. ואם הוא כבר מת, אז לא מחללים אליו את השבת. לעומת זאת, המאירי אומר שזה דווקא במצב כזה שאנחנו עדיין חוששים שאם נוציא אותו משם הוא עדיין ינסה להרוג. אבל אם כבר הגיעו הרבה אנשים, וברור שאם נוציא אותו משם הוא לא יוכל להרוג, אז חייבים להוציא גם אותו. אז זה היה סוגיה שנייה, ריבינו מהמילה דמים גם את שבת. עכשיו סוגיה שלישית, אנחנו בשורה השנייה בשורות הרחבות. נדבר עכשיו על למי מותר להרוג את הגנב ואיך צריך להרוג אותו. אז דבר ראשון, אומרת הברייתא, מזה שכתוב אם במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, במקום לכתוב שהנגנב היכה אותו, משמע שמותר גם למישהו אחר להכות אותו. מה החידוש בזה? כיוון שסברנו בהתחלה שהגנב לוקח בחשבון שאולי הוא יצטרך להרוג את בעל הבית, אבל הרי הוא לא לוקח בחשבון שהוא יצטרך להרוג מישהו אחר, אז אולי למישהו אחר גם אסור להרוג אותו. כמה שמלן שכיוון שהוא הולך להרוג את בעל הבית, הוא נחשב רודף, וכל אחד יכול להציל אותו. אגב, על הדין של רודף נרחיב מחר. דבר שני, אומרת הברייתא, מזה שכתוב ומת, שלכאורה זה מיותר, לומדים מכאן שהנגנב לא חייב דווקא להרוג אותו בהכאה, אלא יכול להרוג אותו בכל דרך שבה הוא מצליח. מה החידוש בזה? הרי לגבי הרוגי בית דין למדנו כבר בדף ממהי עמוד ב' ובנון ג' שאם הם לא יכולים להרוג אותו במיטה שבה הם אמורים להרוג אותו, אז הם גם יכולים להוריד עליו טיל. כלומר, בכל דרך שבה הם יצליחו להרוג אותו. אז לכאורה ברור שאותו דבר גם כאן, שהוא לא צריך להרוג אותו דווקא בהכאה, אז למה צריך לחדש את זה גם כאן? אומרת הגמרא, כי אי אפשר ללמוד את זה משם. כי שם יש לימוד מיוחד מהכפילות של מות יומת, ודין דומה מצאנו גם בגואל אדם, שלאו דווקא גואל אדם צריך להרוג, אלא גם כל אדם אחר. אז כיוון שראינו את חוסר ההקפדה הזה גם בגואל אדם וגם בהרוגי בית דין, אז זה נחשב שיש שני מקורות לאותו דין, ויש כלל שכשיש שני מקורות לאותו דין, אי אפשר ללמוד מהם לתחומים אחרים. זה נקרא שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, לכן צריך לימוד גם אצלנו מזה שכתוב ומת. והסוגיה האחרונה בעניין הזה של בבא מחתרת, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב'. עד עכשיו בעצם לא פירשנו מה הכוונה בבא מחתרת, אז הכוונה היא שהוא עשה חתירה. כלומר שהגנב לא נכנס דרך דלת פתוחה לבית, אלא שהוא היה צריך לשבור חלון או לחפור איזה חור בקיר, זה בבא מחתרת. אבל למרות הברייתות שזה לאו דווקא, אלא גם אם הוא נכנס דרך דלת פתוחה לגג או לחצר וגנב משם, גם הוא נחשב בבא מחתרת. הברייתות לומדות את זה ממה שכתוב יימצא הגנב, המילה הגנב מיותרת כאן, אבל יש מחלוקת בין הברייתות שקשורה לנושא של הוודאות שאני יודע שהוא באמת הגיע בשביל להרוג. כלומר, הברייתא הראשונה אומרת שאין שום הבדל בין גג, חצר לבין בית, אם הנגנב רואה אותו שם, הוא יכול להרוג אותו גם בלי שהגנב הראה שום סימן של אלימות. ולמה התורה דיברה דווקא על בבא מחתרת? כי בדרך כלל גנבים באים במחתרת, זה הברייתא הראשונה. לעומת זאת, הברייתא השנייה אומרת שלא הורגים כל כך מהר. הרי יכול להיות שזה גנב פשוט שראה דלת פתוחה, אז הוא חשב שיש לו הזדמנות קלה לגנוב, אבל הוא לא מעלה על דעתו להרוג את בעל הבית. לכן אומרת הברייתא השנייה שצריך לחלק בין שני סוגי הגנבים. אם זה גנב שפרץ חלון או חפר חפירה, זה גנב רציני ומן הסתם הוא גם מתכוון להרוג, ואפשר להרוג אותו גם בלי שום הזרה והתראה, זה נקרא חתירתו היא התראתו, הוא לא צריך התראה. לעומת זאת, אם אדם רואה גנב שמסתובב לו בחצר, כיוון שיכול להיות שהוא לא בא בשביל להרוג, אז הוא לא יכול סתם להרוג אותו לפני שהוא מזהיר אותו לפני. עכשיו יש מחלוקת בין רשי למאירי עד כמה צריך להזהיר אותו. רשי מתאר סיטואציה קצת מוזרה שצריך לעשות בו התראה, ממש כמו שעושים התראה בשביל אחרי זה להרוג במיטת בית דין. כלומר שבעל הבית צריך להגיד לגנב, הנה תראה שאני עומד מולך ואני הולך להרוג אותך, והגנב צריך לענות לו, אני יודע, בשביל זה באתי שאם תעמוד מולי אני גם יהרוג אותך, ורק אז מותר לבעל הבית לנסות להרוג אותו. זה לפי רשי. לעומת זאת המאירי אומר שרק צריך שבעל הבית יגיד לגנב, אבל לא צריך שהגנב יענה לו. אבל גם המאירי וגם רשי מצריכים שזה יהיה בפני שני ידים, אחרת אי אפשר להרוג אותו. בכל אופן, זה המחלוקת בין שתי הברייתות. לפי הברייתא הראשונה, גם בגג וחצר אפשר להרוג בלי עזרה. לפי הברייתא השנייה, צריך התראה. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', מכאן הגמרא עוברת לדבר על רודף, וגם בדף הבא יש משנה על רודף. לכן נעצור כאן, נחזור מהר על מה שראינו. הסברנו את הסברה של היתר להרוג את בבא מחתרת, כיוון שהוא יודע שבעל הבית יתנגד אז הוא בא גם בשביל להרוג. אמרנו שיש קימלי בדרבה מיני אז הוא פטור מנזק ממוני. רב אמר אפילו שהכלי שהוא גנב עדיין אצלו, רב אומר רק אם הכלי כבר לא קיים. ראינו מחלוקת בין שתי ברייתות מה קורה בסתם, כלומר אם הנגנב לא בטוח שהגנב בא בשביל להרוג, אז אמרנו שבדרך כלל הנגנב כן יכול להרוג, חוץ ממקרה שהוא יודע שהגנב אוהב אותו, למשל שזה אבא שלו, שאז רק אם הוא בטוח שאותו גנב בא גם בשביל להרוג, אז הנגנב יכול להרוג אותו. אמרנו שאם הוא צריך אז הוא הורג אותו גם בשבת, ואם הוא לא צריך להרוג אותו אז הוא צריך להציל את הגנב אם נפל עליו גל של אבנים אפילו בשבת. ראינו שלא רק הנגנב הורג אלא גם כל אדם, ולא רק בהקאה אלא בכל מיטה. ולסיום ראינו שגם אם הגנב לא בא במחתרת אלא גנב מהגג או מהחצר, אז מותר להרוג אותו לפי ברייתא אחת בלי התראה, לפי ברייתא השנייה רק אם הוא עשה התראה לפני זה כל טוב.